אנחנו ערב שמחת תורה, אז חשבתי אולי טיפה לעסוק בסוגיית השמחה, או העונג והשמחה. הרב קוק עוסק בסוגיה הזאת בהרבה מאוד מקומות. חשבתי אולי לגעת בנקודה הזאת, דווקא ממאמר שמופיע בספר עדר היקר, שנקרא העונג והשמחה. מאמר חשוב ועקרוני, ננסה טיפה ככה לעמוד על כמה עקרונות. בשעה הזאת. קודם כל, הביטוי הזה שנקרא עונג ושמחה מופיע כמובן בתורה בכמה מקומות, וגם מופיע בגמרא במסכת שבת, מסכת פסחים. העונג והשמחה באים תמיד, או לא תמיד, אבל אמורים לבוא ביחד. תכף ננסה להבין מה ההבדל בין עונג לבין שמחה. אז אולי נקרא קודם כל את הקטע הראשון. תודה. אולי נקרא קודם כל את הקטע הראשון, כדי להיכנס קצת לעניין. העונג והשמחה הם דברים מוכרחים להיות מתלווים אל כל עסק רוחני. רק כשיתענג האדם וישמח במעשה הטוב והיושר, אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמותם ולהוסיף עליהם מדי יום ביומו. רק אז יהיה חל רוח השכינה וזיו כבודה על האדם, כי עוז וחדווה במקומו. ויעזור לו להיות נאתר בחוט של חן וחסד, שימצאו מעשיו ופעולותיו גם כן חן בעיני כל הבריות, ויצאו גם הם מדרכיו, ותרבה הברכה והטובה בעולם. רק כשיש עונג ושמחה פנימית בלב, מצורפים למעשה הטוב והצדק, אז הם מתבססים באדם להיות קבוע בדרכי האל הטוב ברוך הוא, וממקור נפשו ימצא מים חיים נוזלים להשכילו ולהדריכו באורחות חיים. כל פעולות, רגשות ומחשבות הנעשות מצד הכרח ומועקה, בין שתהיה המועקה חומרית או רוחנית, אינם בתכלית שלמותם. והם אינם באים כי אם כדי להעמיד את האדם על המצב, המוסרי הנכון, שיהיה בו שמח ומתענג בעשות הטוב ובהינזרו מנערה והכיעור, אז תגל נפשו וישמח כבודו. עוד קטע אחד הייתי רוצה לקרוא, תדלגו רגע לפסקה הבאה, עוד כמה שורות. הפסקה שמתחילה, המזון החומרי. המזון החומרי, גם הוא מצורף, הוא בהשלמת פעולותיו עם הטעם הטוב. הריח העדין וצהלת הנפש, המכשיר את כוח החיים להתרחב ולהתעלה. וקל וחומר, הדברים במזון הרוחני, מזון הנפש המשכלת, החושבת, המצערת ומרגשת, שהעונג הרוחני והשמחה השוקטה הפנימית היא עצם יסוד חיי. אם אנחנו מנסים לחלק את החיים שלנו בכל מיני סוגים של חלוקות, אחד החילוקים שאנחנו יכולים לחלק את החיים זה הכרח ותענוג. ההכרח הוא מה שהאדם מוכרח לו, כלומר, מילים של הרמב״ם, הוא מה שאי אפשר מבלעדיו. יש דברים בחיים שאתה לא יכול בלעדיהם. למשל, אדם לא יכול בלי לאכול, אדם לא יכול בלי לישון, אדם לא יכול בלי להרגיש חשיבות, בלי להרגיש שיש לו ערך, יש לו כובד, יש לו משקל. ישנם צדדים בחיים, בין אם הם צדדים חושיים, גופניים, רגשיים, נפשיים, שכליים, שהם קיומיים לאדם. בלעדיהם האדם לא קיים, הוא לא יכול להיות קיים. כמו שאמרנו כמה פעמים, האינסטינקט שהקדוש ברוך הוא ברא באדם, שהוא אולי האינסטינקט הקיומי ביותר, הוא יצר החיים. אדם חז ושלום בלי יצר חיים הוא אדם מת. אם הוא לא חז ושלום, זה לא יקרה עכשיו, תודה רבה. אם זה לא יקרה עכשיו, אז זה יקרה חז ושלום אחר כך. אז ישנם דברים שהם דברים מוכרחים, והרב כותב בהרבה מקומות שהכוח שמניע יותר מכל את האדם ואת ההיסטוריה הוא כוח ההכרח, מה שאנחנו קוראים היום אין ברירה. ישנם דברים שאדם פועל כי אין ברירה. אנחנו מגיעים למצב שצריך להילחם באויב, לא כי אנחנו מבינים את הערך, אלא הרבה פעמים כי אין ברירה. כי הנזק שנוצר כתוצאה מזה שאנחנו לא נלחמים, הוא בלתי אפשרי. אם כן, כוח אחד שממנו החיים מונעים, ועל פיו האדם חי, הוא כוח ההכרח. ולכן, לכאורה נראה, שכל משהו מעבר להכרח, שקוראים לו כביכול מותרות, או בלשון חז"ל עונג, הוא כביכול מיותר. מותר מלשון מותר, הוא מיותר, אין בו צורך. וכאן אומר הרב יסוד גדול, העונג והשמחה. תכף נראה מהו המושג של השמחה. כרגע ניסינו להתחיל להגדיר שעונג זה משהו מעבר להכרח. העונג והשמחה הם דברים מוכרחים להיות מתלווים אל כל עסק רוחני. מפתיע המשפט הזה. הרי החיים מחולקים להכרח ועונג. ופה אתה אומר שהעונג בעסק רוחני הוא ההכרח? איך יכול להיות שעונג שווה הכרח? הרי אנחנו רגילים בדרך כלל לחלק בין עונג לבין הכרח. בין משהו קיומי, בלתי ניתן בלעדיו, ובין משהו ספר, אפשר לחיות בלעדיו. אלא כאן אנחנו מבינים דבר גדול, שהעסק הרוחני שלנו, כשמו כן הוא, כידוע הרב אומר, מר"ל אומר, הרב קוק אומר, שאנחנו מברכים בבוקר לעסוק בדברי תורה לפי אחד הנוסחים. מה זה לעסוק בדברי תורה? למה דווקא הביטוי הזה לעסוק? למה אנחנו לא מברכים ברוך אתה השם לקדמך העולם? שרק יש לנו במצוותיו וציוונו, ללמוד תורה. אין ברכה ללמוד תורה. יש ברכה לעסוק בדברי תורה. או על דברי תורה, ונתמקד בנוסח של לעסוק. למה לעסוק? למה לא ללמוד? מסביר שם הרב בעולת ראייה, אדם שלומד תורה, הוא אדם שמפגיש בין כוח אחד שבו לבין התורה. והוא השכל. השכל שלי נפגש עם השכל של התורה. אבל מה עם שאר כוחות החיים? מה עם הדמיון? מה עם הרצון? מה עם הרגשות? מה עם הפעולות? כשאדם עוסק במשהו, זה העסק שלו. זה כמו אדם שפותח עסק כלכלי. אז הוא מתעסק בזה. זה מעסיק אותו. הוא משקיע בזה את כל הכוחות, את כל הכישרונות, את כל היכולות, את כל הזמן, את כל הכסף. את הכל. כשאנחנו מברכים לעסוק בדברי תורה, אנחנו בעצם מברכים על זה שאנחנו לא רק לומדים תורה, אלא שהתורה שאנחנו נפגשים איתה אמורה להיות העסק שלנו. החיים שלנו, כי הם חיינו ואורך ימינו. פשוט. אומר הרב, אם אדם הוא נפגש עם התורה ברובד של הכרח, אז ממילא הוא יכול באמת להסתפק בהכרח, אבל אז זה יביא אותו לשניים. מקסימום, ללימוד ולמעשה. יש מצווה ללמוד תורה, ויש מצווה לקיים מצוות. אם אפשר לומר שתי מצוות כלליות בתורה. לימוד תורה וקיום מצוות. אבל אם אנחנו מדברים עכשיו לא רק על, נקרא לזה, הצד הטכני שבתורה, שהוא לימוד התורה דרך השכל וקיום מצוות דרך הגוף, אלא אנחנו מדברים עכשיו על העסק, על החיבור, על השייכות, על ההזדהות, על החיים, אז פה העונג הוא הכרחי. איך אדם יכול להיות שייך באמת לתורה כעסק, אם זה לא מענג אותו? הוא כל הזמן ירגיש סתירה פנימית. ואז ממילא מה שיכול לקרות, שבשלבים הראשונים הוא באמת יעשה או ילמד, כי ככה כולם עושים, אין ברירה, שכר ועונש, כל מיני סיבות כאלה, אבל ברגע שזה לא יהיה שייך לטבעו, לא יבטא את עצמותו, ממילא הוא יעזוב את זה. כמו שהרב כותב בהרבה מקומות, שהמילה האמת מורכבת משלושת האותיות שהן מההתחלה, עד הסוף, דרך האמצע, א', מ', ת', אם נוסיף את האותיות הסופיות. גם הרב מדבר על זה. מדוע? אומר הרב, כי דבר שהוא אמיתי, יש לו התמדה. הוא מתחיל מההתחלה, והוא ממשיך באמצע, והוא מגיע לסוף. דבר שהוא לא אמיתי, אין לו התמדה. יש איזושהי התלהבות ראשונה, וההתלהבות הזאת באיזשהו שלב תפקע, תסתיים, כי אין באמת את האמת שמחזיקה אותה. לכן השקר, יש לו איזושהי נקודת אחיזה של אמת. אבל שלושת האותיות של השקר הן אותיות צמודות. כי זה קטע אחד, זה נקודה אחת. לעומת האמת, היא אמת, היא מההתחלה עד הסוף. אז אם אתה רוצה לבחון אם דבר הוא אמיתי או לא, תבדוק את הרצף שבו, את ההתמדה. אם אדם רוצה לבדוק את עצמו, האם הוא אמיתי ביחס לאותו דבר, יבדוק האם הוא מתמיד בזה. אם זה דבר מתחלף, זה דבר מזדמן, זה דבר משתנה, זה מראה שהוא לא שם. ולכן, אם אנחנו מדברים על התורה כעסק, כחיים, ממילא העונג הוא הכרחי. זה מפתיע. כי בדרך כלל העונג הוא דבר שכביכול אפשר להימנע ממנו. אבל פה לא. פה להתענג על דברי תורה, והערב דברי תורתך בפינו. אנחנו רוצים שזה יהיה ערב, שזה יהיה טעים. ואז ממילא אנחנו צריכים להיות שייכים לזה. נהיה שייכים לזה. אז העונג והשמחה הם דברים מוכרחים להיות מתלווים אל כל עסק רוחני. מה זה שמחה? הסוגיה של השמחה היא סוגיה גדולה, אפשר לדבר בה מהרבה כיוונים, נגיד את זה אולי ככותרת מאוד כללית. גם את זה הרב כותב במקומות אחרים, אנחנו לומדים פסקה ברב, אז נזכיר דברי הרב. הרב הוא כותב כך, ששמחה זה בעצם האיזון שיש באדם בין הצד הפנימי שבו לצד החיצוני שבו. יין ישמח לבב אנוש. היין מצד אחד יש בו את המעטפת שהוא הענבים, הפרי הזה שנקרא הענבים הוא המעטפת, והיין שיוצא מהמעטפת הזאת הוא הצד הפנימי. אז כשאדם פוגש את הצד הפנימי בפרופורציות הנכונות ביחס לצד החיצוני, אז הוא שמח. נלך אולי למקום אחר. כך מסביר המהר"ל. למה התורה מצווה לאדם להיות צנוע? אומר המהר"ל, כי האדם, כשהוא, נגיד אפילו ברמה הפשוטה של צניעות הלבוש, כשאדם לא לבוש, אז כוחות הגוף שלו בולטים, יוצאים החוצה. ממילא הוא יכול להתרשם מהצד החיצוני שבו, מעבר לפרופורציות. ואז אומרת לו התורה, תתלבש. ברגע שאתה מתלבש, אתה מסתיר קצת מהצדדים החיצוניים, לא כדי לבטל אותם, אלא כדי ליצור את האיזון הנכון בין הפנימי לחיצוני. ולכן בעצם, כדי שהאדם בעולם הזה יהיה שמח, הוא צריך ליצור איזושהי מציאות של יחס נכון בין פנימי לחיצוני. נקרא זה בין רוחני לחומרי, בין כללי לפרטי, לא משנה בכל מיני וריאציות. אז התורה, כשאדם חי חיים רוחניים אמיתיים, והוא אדם תורני, אז ממילא הוא שמח. למה הוא שמח? כי כל כוחות החיים הטבעיים שלו, שנקרא להם חוץ, ענבים, מוארים מהערך הפנימי שלו, מהמהות שלו. הוא לא חי רק חיים רוחניים וישכח את החיים החומריים, הוא לא התמכר לחיים החומריים ועזב את החיים הרוחניים, אלא הוא חי חיים מאוזנים. ולכן אין ברירה, חייבים לשמוח בתורה. אין ברירה. זה משפט קצת פרדוקסלי, המשפט הזה. אין ברירה. חייבים להתענג על התורה. אני אומר את זה בצורה קצת ציורית כזאת. אדם יושב בבית המדרש. אם הוא לא ייהנה מהתורה, הוא ייפלט. עכשיו, מה רמת העונג? מה רמת השמחה? וכו'. טוב, זה כבר מתפרט למדרגות שונות. אבל העונג והשמחה ביחס לתורה הוא הכרחי. ולכן, כמו שהזכרנו אצלנו בסוכה הערב, בתחילת הערב, יש לנו בעצם שני זמנים שבהם אנחנו חוגגים את שמחת התורה. המועד הראשון, חג השבועות, שהוא אומנם לא מדין תורה ממש, כי חג השבועות מדין תורה הוא חג הביקורים, הוא יום הביקורים, הוא שבעה שבועות וכו', אבל נגיד זה היום שקיבלנו פה תורה, למרות שזה לא האפקט המרכזי שהתורה מציינת אותו. אבל נגיד שזה החג מדאורייתא. ויש את החג שהצמידו המקובלים לשמיני עצרת, הוא שמחת תורה. והנה פלא, א', למה צריך שני מועדים ביחס לקשר עם התורה? ב', למה האופי שבכל מועד כזה שונה מחברו? בחג השבועות אנחנו עוסקים בלימוד תורה. בשמחת תורה אנחנו כמעט לא לומדים תורה. אנחנו כל הזמן רוקדים ושרים עם התורה. למה? כי בחג השבועות התורה ואנחנו זה עדיין שני דברים. קיבלנו תורה. מישהו קיבל ספר במתנה. נו, מה האדם עושה? פותח את הספר, מתחיל לקרוא. מה כתוב? להשתכנע, נכון, לא נכון, מקבל, לא מקבל. אחרי השלב שבו האדם נפגש עם התורה מבחוץ, שהתורה חיצונית לו, שהוא לומד את התורה, שהוא נפגש איתה בחוכמה שלה, עכשיו צריך להגיע לשלב השני, שבו הוא כבר חי את התורה הזאת. זה הוא. זה לא שהתורה בספרייה והוא זה שני דברים. התורה זה הוא. כשאנחנו רוקדים עם התורה בשמחת תורה, זה צריך להיות חד משמעי. כשאנחנו רוקדים עם התורה בשמחת תורה, אנחנו לא רוקדים עם התורה. אנחנו רוקדים עם התורה שבנו. אלא שאנחנו כביכול מצמידים את הספר תורה אלינו, כדי לברר לעצמנו שהספר תורה הזה הוא אנחנו. זה העסק שלנו. אז צריכים להיות שני זמנים שאנחנו נפגשים בהם עם התורה בשני צדדים שונים. השלב הראשון החיצוני הוא שלב החוכמה. השלב השני הפנימי הוא שלב החיים. לימוד תורה וחיי תורה. ולכן בשמחת תורה באמת אנחנו רוקדים עם התורה. אנחנו שמחים עם התורה. האדם כשהוא שייך למשהו, אז הוא רוקד איתו. הוא רוקד לכבודו וכו'. לכן המשפט הזה הוא משפט מפתח ביחס לתורה. העונג והשמחה הם דברים מוכרחים להיות מתלווים אל כל עסק רוחני. ולכן אנחנו חייבים להגיע למצב של שמחה בתורה, של עונג בתורה. אני לא יושב במכון מאיר כי מה נעשה, אלוהים ציווה, אין לי ברירה. אני לא יושב במכון מאיר כי מה נעשה, אני כבר פה, אז מכוח האינרציה אני ממשיך. זה לא עובד בצורה כזאת. אדם חייב להגיע למצב שאצלו העונג וההכרח ביחס לתורה נפגשים. אין שום סתירה. ממילא אומר הרב, אם הקשר שלנו עם הרוחני, עם האלוהי, הוא קשר של עסק, וממילא העונג והשמחה חייבים להופיע, והם לא מותרות פה, רק כשיתענג האדם וישמח במעשה הטוב והיושר, ממילא, אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמותם. מתי האדם נמדד אם הוא חרוץ או לא? כשיש עיכובים, כשהוא עייף בליל לשון הרע, בשעה 4:24. אז זה נמדד. באמת, עד כמה הוא קשור? עד כמה זה עונג? וכו', עם כל הקושי. אז החריצות הזאת, למרות כל המעקשים וכל המכשולים, היא בעצם המדד, האם באמת האדם מתענג בדברים. יש דיון בפוסקים מאוד מעניין. האם כשאדם לומד תורה, הוא צריך לא להתענג על התורה, כי ברגע שהוא מתענג, זה כבר הוא והתורה, הוא מתענג, אלא הוא צריך להיות כעבד לפני בורו, ואז מילא הוא מתבטל כלפי השם, או להפך, או אדם צריך להתענג על התורה, כדי להיות שותף. אז מי צודק? שני הצדדים נכונים. הצד האחד, אני קשור לתורה, בלי קשר אם זה נעים לי, לא נעים לי, מובן לי, לא מובן לי, מרגיש לי, לא מרגיש לי, מתוק לי, לא מתוק לי. לא. אנחנו שייכים לתורה בכל מצב, בכל זמן, בכל צורה. כי זה מתחיל מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו מלמעלה למטה. אבל אחרי שזה מתחיל ממנו מלמעלה למטה, צריך להופיע דרכי מלמטה למעלה. ולכן באמת לא יכול להיות מצב שאדם לא יגיע לתענוג. ומלך שיגיע לתענוג, הוא יהיה חרוץ. וכשהוא יהיה חרוץ, אז הוא רוצה להוסיף, ולהוסיף, ולהוסיף, ולהוסיף. זכיתי להתפלל לפני, נראה לי כשנה, בקהילת לכו נרננה בגבעת שמואל. מי שמכיר. קהילת קרליבך בגבעת שמואל. וביקשו ממני קצת לדבר שם וזה. אז אמרתי להם, אני חייב להודות פה. וידוי אישי. כתוב בגמרא שאלוואי ויהיה אדם מתפלל כל היום. ואני לא זכיתי להרגיש את זה. להתפלל כל היום? להתפלל שעה זה קשה. שעתיים, ראשון הרבה, יום כיפור. זה קשה מאוד. והנה פה, באמת מי שזכה להתפלל שם, בתחש את זה, לא, הרגשתי באופן טבעי, אני לא רוצה שהתפילה תיגמר. לא רוצה שהתפילה תיפסק. היה עונג להתפלל, ממש, תענוג להתפלל. אי אפשר להסביר את זה במילים. אז אמרתי להם, אני פעם ראשונה בחיים מרגיש את מה שכתוב בגמרא. הלוואי ויהיה אדם מתפלל כל היום. כל היום. התפילה הסתיימה ב-11 בבוקר, עוד אחרי זה שיעור עד 12 היה, אנשים לא הלכו. אני מדבר בעיקר עכשיו על התפילה. זה גודל. אז אנחנו בדרך כלל אולי לא חווים את הערך הזה, את הגודל הזה. אבל כשאדם באמת מתענג על משהו, הוא לא רוצה שהוא ייגמר, שלא ייגמר לעולם. הוא רוצה שזה יימשך ויימשך ויימשך. ולכן כשיתענג האדם וישמח במעשה הטוב והיושר, אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמותם, ולהוסיף עליהם מדי יום ביומו. אומר הרב יותר מזה. רק אז יהיה חל רוח השכינה וזיו כבודה על האדם, כי עוז וחדווה במקומו. ישאל האדם את עצמו, למה אני לא מצליח להשפיע על אחרים במה שאני מאמין בו? שמענו פעם מהרב ביגון פה, שבא בא אליו איזה מורה בבית ספר יסודי, אני חושב, ושאל אותו, איך אני מאהיב את התפילה על התלמידים שלי? שאל אותו הרב ביגון, אתה אוהב להתפלל? אמר לו המורה הזה, דוגרי לו. אמר לנו, אז מה אתה רוצה? אז מה אתה רוצה? בואו ניקח עכשיו את העיקרון לכל מרחב התורה. כשאנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו מאהיבים את התורה על עם ישראל? איך? התשובה היא פשוטה מאוד. אם אנחנו נהיה מדושני עונג בתורה, דהיינו, התענוג שלנו בתורה ישפריץ מאיתנו החוצה, בלי שליטה. כשאדם שמח, השמחה פורצת, הוא לא מחליט את זה. זה פשוט מתפרץ ממנו. כשאדם מתענג למשהו, זה פשוט שיוצא ממנו באופן טבעי. סליחה על ההשוואה. כשאדם מחור למשהו, אז הוא מחור. התורה נקראת סם, בהקשר הזה. אנחנו צריכים להיות מסוממים על התורה. סליחה על הביטוי הזה, כן? ועל התורה לא במובן הלימודי. במובן של הערך שבה, האמת שבה, הגודל שבה, הצדק שבה, היושר שבה, לרוח, לחומר, לכלל הפרט, לעבר, לעתיד וכו'. אז איך אנחנו נשפיע באמת על אחרים? על ידי זה שאנחנו נהיה מעונגים בעצמנו. אם נהיה מעונגים בעצמנו, העונג הזה ישפריץ החוצה לכולם, אז כולם יראו אנשים מעונגים, יגידו, כדאי להיות מעונגים. הרב קוק כותב במקום אחר, דווקא פה בעדר היקר, שיותר ממה שדרשן גדול ככל שיהיה, ידרוש וישפיע בדרשותיו, הוא ישפיע בהליכות חייו. מדוע? כי הדרשה היא נקודתית, היא ספציפית, היא שכל בנושא מסוים. אבל הליכות החיים של האדם, זה כל האישיות שלו מקרינה החוצה, כל הטבע שלו יוצא החוצה. אז אומר הרב, רק אז, רק כשאדם יגיע למצב שהתורה מענגת אותו באמת, אם אדם שמח בלימוד תורה, בואו ניקח את הדוגמה הזאת. הדבק שלו, השמחה שלו בלימוד תורה, ידביק את האנשים. אבל אם האדם לא שמח בלימוד תורה, והוא עכשיו מנסה ללמד את האחרים תורה, אבל רואים שאתה לא חי את זה. זה חיצוני לך, אתה מדקלים דקלומים. זה לא זה, זה לא זה. זה לא הנקודה. אז איך האחרים ידבקו בזה? כנל תפילה, כנל שמחה, כנל כלל, כלל ישראליות, כנל אהבת ארץ ישראל, כנל כל מה שאנחנו מאמינים בו. לכן רק אז יהיה חל רוח השכינה וזיו כבודה על האדם. כי עוז וחדווה במקומו, ויעזר לו, או יעזור לו להיות נאתר בחוד של חן וחסד, שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליו עוד שפע ברכה אחרי המאמצים שלו, שאם מצאו מעשיו, או ימצאו מעשיו ופעולותיו גם כן כן, בעיני כל הבריאות. כי הרי זאת המטרה. המטרה היא לא לעצמנו. ויצאו גם הם בדרכיו, ותרבה הברכה והטובה בעולם. לכן אומר הרב סיכום של הקטע הזה, רק כשיש עונג ושמחה פנימית בלב, כשהקומה הפנימית הזאת נבנתה בתוכנו, שמבטאת את השייכות, את ההזדהות, את האהבה, את השמחה בתוכנו ממילא לאחרים, רק כשיש עונג ושמחה פנימית בלב, מצורפים למעשה הטוב והצדק, לא רק מעשה של טוב וצדק באופן טכני, אחד נשאר ער בליל הושענא רבה, אבל הוא כל הזמן מרגיש שזה מין מאבק פנימי בתוכו, להישאר ער, לישון, ללכת לזה, אז הלילה הזה עובר ככה, עובר על ידו. שאלתי פעם אדם, תגיד, התפללת? הוא אומר, הייתי במניין, לא יודע אם התפללתי. זאת שאלת החיים, השאלה הזאת. האם באמת אנחנו מגיעים למצב שזה אנחנו, שהתורה היא אנחנו? וכאן הרבה פעמים אני אומר לעצמי, אומר לכולנו, הרבה פעמים צריך קצת להשתחרר מהכבלים של השכל, שהוא לפעמים שם לנו איזה שהם מעצורים כאלה, במפגש הפנימי הזה. רק כשיש עונג ושמחה פנימית בלב, מצורפים למעשה הטוב והצדק, אז הם מתבססים מעבר למעשה, השייכות הפנימית, הלב, שימו לבבכם, לשים את הלב. מה זה לשים את הלב? למה לא לשים את השכל? כי צריך פה לב, לא רק שכל. אז כשזה מצורף למעשה הטוב והצדק, אז הם מתבססים באדם להיות קבוע בדרכי האל הטוב ברוך הוא. וממקור נפשו ימצא מים חיים נוזלים, זה פשוט יזל ממנו החוצה, להשכילו ולהדריכו באורחות חיים. אומר הרב, כל פעולות, רגשות ומחשבות הנעשות מצד הכרח ומועקה, בין שתהיה מועקה חומרית, אונס חומרי, או רוחנית, אונס רוחני, כמו שאמרנו מקודם, אולי פחד, אולי נורמה, אולי הרגל וכו', אינם בתכלית שלמותם. לכן כל מה שהוא הכרחי לנו, מעיק עלינו, לא יביא את הפרנסה הראויה. תחשבו, כן, פעם בא אליי פלוני, אמר לי, הצלחתי להתארס. לא הבנתי את הקשר בין שתי המילים. הצלחתי להתארס. אתה פה באיזה מאבק והצלחת לנצח. באמת אחרי זה, זה כבר, אחרי שהוא הצליח להתארס, אז היא הבינה שהיא נהרסה. אז זה הפסיק. לא מצחיק בכלל. זה כמו אדם בא לקשר, מאולץ. הוא לא רוצה. הוא כן רוצה. הוא עוד לא החליט. אי אפשר ככה לבוא לקשר. זה צריך להיות מוכרח. זה צריך להיות מוצק. זה צריך להיות מוחלט. לכן בין שתהיה המועקה, כל פעולות פיזיות, מעשיות, או רגשות, אדם לפעמים מאלץ את עצמו לא רק לעשות פעולות, אדם גם לפעמים מאלץ את עצמו להרגיש הרגשה. לפעמים זה יכול גם לקרות בשמחת תורה. לקרות בשמחת תורה, שאדם רואה שכולם שמחים ורוקדים, והוא מרגיש מבחוץ. אז הוא מנסה לאלץ את עצמו לשמוח. אז לא אמרנו שזה לא חשוב, אחרי המעשים ימשכו הלבבות, אבל מצד שני, זה כנראה צריך לבוא מתוך איזושהי הכנה יותר פנימית, יותר עמוקה. או מחשבות. אדם מאלץ את עצמו לחשוב מחשבות מסוימות, אבל הוא לא השתכנע בהן. הוא לא שייך לזה. זה עדיין חיצוני לו. אז כל פעולה או רגש או מחשבה שתיעשה מצד הכרח ומועקה, בין אם המועקה היא חומרית, בין אם היא רוחנית, אינם בתכלית שלמותם. והם אינם באים כי הם כדי להעמיד את האדם על המצב המוסרי הנכון. למה לפעמים הקרבח הוא מזמן לנו מצבים של הכרחים ומועקות בחיים? לא כדי שנעצור שם, אלא כדי שנבין שזה לא זה. כל המצבים ההכרחיים שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו, הוא שנתעלה מעבר להכרח, מעבר למציאות ההכרחית הזאת. חשבתי אולי להגיד ככה בהקשר הזה, וזה חידוד שהתחדד לי השנה, ויצא לי לדבר עם תלמיד חכם אחד, הוא אמר לי שהוא שמע את זה גם מרב אחר, את הדבר הזה. אז אולי זה נכון, אם שני אנשים חשבו על זה. יש גדר שנקרא מצטער, נכון? מצטער פטור מן הסוכה. איפה מצאנו גדר כזה שנקרא מצטער? איפה מצאנו הלכה שאדם שמצטער פטור מלקיים מצווה? אני מצטער לקום בבוקר ולזמן קריאת שמע. טוב, אז תקום בצהריים. מה זאת אומרת? אני מצטער להניח תפילין, כי זה לוחץ לי על היד. אני פטור מלך התפילין. איפה מצאנו גדר כזה שמצטער? לכל זה דבר משונה מאוד הגדר הזה. אז אולי אפשר לומר משהו מעין הדבר הבא, ועל פי כיוון בשפת אמת. השפת אמת אומר, כשאנחנו אומרים את הפסוק בברכת המזון, את המשפט בברכת המזון, ופרוס עלינו סוכת שלומך. נכון? אומר השפת אמת, בואו נתבונן רגע במשפט הזה. פרוס, מלשון פרוסה. חצי, חלק, חתוך. פרוס, פרוסים על שמה. שלומך, שלם. אז מה המשמעות של המשפט הזה? ופרוס עלינו סוכת שלומך. אנחנו בפרוסות או אנחנו בשלם? למה אנחנו שייכים? לחלקיות? לחצאיות? או לשלמות? אומר השפת אמת, יש שבעה ימים בשנה שבהם אפשר לגלות שלמות בפרוסה. אפשר לומר אולי זה בצורה יותר מסודרת קצת. החיים שלנו בעולם הזה הם חיים של פרוסה. אנחנו חיים את החיים, פרוסות פרוסות, פרטים פרטים, צדדים צדדים. הערך האלוהי שיש בעולם ובאדם הוא ערך שלם. יש שבעה ימים שבהם אנחנו מסוגלים לגלות שלם בפרוסה. כל השאלה של החיים, האם אנחנו מאירים את הפרוסתיות של החיים בשלמות האלוהית שלהם. כל החיים כולם, כל השנה כולה, חוץ משבעה ימים, זה קשה מאוד. אנחנו חיים בעולם מחולק בין פרוסה לבין שלם. אבל יש כנראה שבעה ימים בשנה, שבהם אנחנו יוצאים מדירת קבע לדירת הרי, והדירת הרי הזאת היא דירת הקבע, והדירת הקבע היא דירת הרי, וכו'. שבהם כנראה בימים האלה, וזה לא דרשה, אלא כנראה זה מציאות של חיים, אפשר לחיות שלם בפרוסה. אפשר לזהות את השלם בפרוסה. ראינו, אפשר להיות אדם כזה, שחי את האלוהי גם בתוך עולם של חסרונות. ולכן דירת הרי בסוכה היא דירת קבע. ולכן צא מדירת קבע ועבור לדירת הרי, והדירת הרי הזאת היא דירת הקבע. תשבו כן, תדורו. וכו'. סוגיות שלמות בהלכה. לכן, ופרוס עלינו סוכה, שהסוכה הזאת יכולה לברר לנו, להביא אותנו למצב כזה, שהפרוסה מתגלה לנו בשלמותה. על פי זה חשבתי אולי אפשר לומר. הרי הגדר של מצטער הוא גדר של, נקרא לזה, צער שיש לאדם ביחס לעצמו. הגדר של מצטער בהלכה הוא לא קשור לגשם שיורד מן השמיים ואדם צריך לצאת מן הסוכה כאבת ששפך לו חבו קיתון של מים על פניו. לא. הגדר של מצטער זה אם חם לי, אם קר לי, אם הזבובים, יתושים וכולי מעין הדברים האלה. יוצא לפי זה שכל הגדר של חג הסוכות זה לראות את השלם בפרוסה. יוצא שכל הגדר של חג הסוכות זה לראות את הקבע בערי. יוצא שכל הגדר של חג הסוכות זה לא להצטער. זה גם כשחם לי, נעים לי. גם כשקר לי, נעים לי. גם כשזבובים לי, אין זבובים לי. גם כשדבורים לי, אין דבורים לי. אבל אם אני בכל זאת מצטער, אם אתה לא הגעת למצב שאתה לא מצטער בחג הסוכות, כי אתה כן מצטער, אז הסוכה פולטת אותך. אז מצטער, צא מהסוכה. זה לא שמצטער פטור מהסוכה. אני באמת לא צריך להיות מצטער בכלל. אם אני באמת חווה את חוויית הסוכה. אם אני שייך למדרגה של העונג, של השלם בתוך הפרוסה. אדם ששייך למדרגה של עונג ושמחה בתורה, גם במצבים מזדמנים מסובכים, הוא אדם שמח ברמה האלוהית, ברמה הפנימית. גם כשכואב לו, גם כשקשה לו, גם כשמסביב האטמוספירה היא מסובכת. חושך. אז אדם כזה שבחג הסוכות לא מצליח להשתחרר מכל המועקות והכרחים החיצוניים, הוא אדם כזה חס ושלום, שהסוכה פולטת אותו. חוץ ממצב אחד, שהקדוש ברוך הוא פולט אותו. איך הקדוש ברוך הוא פולט אותו? מוריד גשם. לכן מי שיבדוק בגמרא, בסוגיה בגמרא, זה שני דינים שונים. יש דין שעוסק בצער שהקדוש ברוך הוא מצייר את האדם, וכאן כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני קובע שאתה חייב להצטער פה, צא מהסוכה. וצער שהוא תלוי כבר במדרגת האדם, שבו האדם צריך לבנות קומה כזאת בעצמו, שהוא לא מצטער. לכן, אחרי שאנחנו בונים את הקומה הזאת בחג הסוכות, מלא ברור שבאו מקובלים והדביקו שמחת תורה. כי שמחת תורה היא שמחה של תענוג בתורה. זה איזושהי מדרגה פנימית שלא קשורה למצבים המשתנים, למאורעות החולפים. זה מין עולם של נטו, לא עולם של ברוטו. עולם של מהות, ולא עולם של ביטויים. זה מעבר לביטויים. לכן אני חוזר שוב למשפט הזה. כל המצבים שהם הכרח או מועקה, אינם באים כים כדי להעמיד את האדם על המצב המוסרי הנכון. אוי ואבוי אם אנחנו נחשוב שהמצבים ההכרחיים של החיים שלנו הם מצבים סופיים. המצב ההכרחי של החיים שלנו הוא מצב שאמור להביא אותנו לעונג. ניקח אולי עוד דוגמה אחת שכותב, ראיתי בפחד יצחק כותב את זה. דבר מופלא. שואל שאלה עצומה. איך יכול להיות שאסתר הצדקת ביקשה מחשברוש עוד יום אחד להרוג באיראנים? איך זה יכול להיות? הרי אנחנו רחמנים, בישנים וגומלי חסדים. אז איך היא ביקשה להרוג עוד יום אחד בפרס? איך זה יכול להיות? היא נתן גם מחר. למה גם מחר? אומר הפחד יצחק, דבר עצום. אומר כך, כל זמן שאנחנו נלחמים את מלחמת איראן ביום הראשון, י' ג' אז, דאז, אז אנחנו יכולים להסביר לעצמנו את המלחמה כמלחמת אין ברירה, כמלחמת הגנה. היות והפילו עלינו פור ורצו להשמיד, להרוג ולאבד אותנו, אנחנו עכשיו קמים להגן על עצמנו, מלחמת הגנה. צבא הגנה לישראל. בסדר, חשוב מאוד. אבל ברגע שיסתיים ההכרח הזה, אנחנו חייבים להיפגש עם המלאק, עם האיראנים של אז ושל היום, חייבים להיפגש איתם לא מכוח ההכרח והמועקה, כי הם אימו עלינו לחלוטנו ועכשיו אנחנו צריכים להציל את עצמנו. אלא אנחנו צריכים להילחם איתם, כי הם חושך בעולם. הם מחשיכים את העולם, בלי קשר למה שהם מסכנים אותנו. אלא הם גורמים כאן לחושך בהיסטוריה, לחושך בהופעת השם על פני תבל. לכן המלחמה הראשונה ביום י' ג' היא מלחמת הגנה, היא מלחמת הכרח ומועקה. המלחמה השנייה ב' ד' היא מלחמה מסוג אחר לגמרי. היא לא מלחמת הגנה, היא מלחמת התקפה. היא לא מלחמה פוליטית צבאית, היא מלחמה רוחנית אלוהית. זה שתי מלחמות שונות לגמרי. אז מה פחדה אסתר? אסתר פחדה שהכרחים של החיים ברמה הכלל ישראלית יעמיד אותנו לפעמים במצבים כאלה שאנחנו נפרש לעצמנו את ההיסטוריה, את המציאות שלנו בהיסטוריה, כי אין ברירה, כי הכרח, כמו היום, לצערנו הרב. מתי הסתיימו המלחמות? כשהערבים כבר לא יתקיפו אותנו. זהו. ואז מה יהיה? שלום. לא נכון. תקרא בתורה. והיה בהניח השם אלוהיך לך, מכל אויביך מסביב, סוף סוף יש שקט. סוף סוף אין הכרח. סוף סוף אין מועקה. סוף סוף אין תירוץ חיצוני שבגללו לא צריך לצאת למלחמה. עכשיו צא למלחמה הגדולה. מחות עם חצי חרמלק. דווקא עכשיו. כלומר, כל המלחמות שיש היום, לפי זה יוצא, הם בעצם הכנה למלחמה הגדולה. שאנחנו לא יודעים אם תהיה מלחמה בפועל, אבל אנחנו נראה לרעיון כרגע. כנראה שתהיה בפועל, נקווה שלא. אולי נקווה שכן, לא יודע מה להגיד, כי אנחנו לא אוהבים מלחמות. אבל רק כדי להסביר את העיקרון הזה. אדם חייב להגיע למצב שהוא עובר מהכרח לעונג. בין בכלל, בין בפרט. ולכן כשאנחנו נתקעים בחיים, במצבים של הכרחים, זה אמור להביא אותנו למצבים של עונגים, של תענוג, של שמחה. אדם מגיע למצב משברי כזה או אחר בחיים, באופן אישי, הוא יודע שהמצב הזה הוא סך הכל מקפצה לעונג שיבוא בעקבות המשבר הזה. זה נכון בין אדם לעצמו, בין אדם לאשתו, בין אדם לעמו. לכן כל המועקות וההכרחים הם אינם באים כי אם כדי להעמיד את האדם על המצב המוסרי הנכון, שהוא מה? שיהיה בו שמח ומתענג בעשות הטוב. ובהינזרו מן הרע והכיעור, תגל נפשו וישמח כבודו. לכן היום הזה, שמחת תורה, הוא יום גדול מאוד. דרך אגב, גם לא מצאנו עוד דבר כזה שנקרא שמחה אחרי השמחה. אתה שמח בתורה כל היום. ריקודים בערב שמחת תורה. ריקודים כל יום שמחת תורה. אז אומרים לך רגע, רגע, רגע. בהם קובלים רגע, רגע. הקפות שניות. ושלישיות. עכשיו אני בא משור במקום אחר. שאלו אותי רגע. ודיברנו על סוגיה אחרת, אבל הגיעו לאותה שאלה ממקום אחר. רגע, אז אם ככה, אז למה יש יום שבו צריך לסמוך בתורה? צריך לסמוך כל יום בתורה. התשובה, נכון? אין חג רשמי מהתורה שהוא חג של שמחת תורה. אין חג כזה. חג השבועות, כמו שאמרנו, יום הביקורים, או שבעה שבועות, יספור לך. ושמחת תורה זה הדבקה של מקובלים בשמיני עצרת. מדוע? כי כל יום באמת זה שמחת תורה מחדש. אז כל יום אדם צריך להגיע למצב שהוא מתענג. ממש, על התורה, ערכיה, אידיאליה, אמיתותיה, מוסריה, ערכיה, הוא חי את כל זה. נתקדם עוד טיפה. הרב כאן עכשיו נכנס קצת יותר לצד של לימוד תורה. על שדה הפעולות התגלה האור הגדול הזה של חדוות אל וסוב השמחות. בתקופה יותר מאוחרת, בין בחיי הכלל, בין בחיי הפרט. כלומר, כשאנחנו מדברים על עונג ושמחה ברמה המעשית, הפעולתית, המציאותית, זה דבר שעוד יתגלה בתקופה יותר מאוחרת. כלומר, אנחנו אולי עדיין היום לא חיים במדרגה של כלל את העונג והשמחה שאנחנו מדברים עליהם. אבל התקופה המכשרת את העונג והשמחה לבוא אל חוג הפעולות, איך אדם וחברה בונים בעצמם שמחה בחיים, עונג בחיים, ממש בחיים המציאותיים, שאדם אוכל והוא שמח מכוח הקודש שבאכילה, שהוא נוהג, שהוא יוצא לצבא, שהוא יוצא לעבודה, איך אדם מגיע לזה? אומר הרב, איך אנחנו נגיע אל העונג והשמחה בפעולות? אומר הרב, יש לזה הקדמה. מה הקדמה? בלימוד, בחוכמה. אבל התקופה המכשרת את העונג והשמחה, לבוא אל חוג הפעולות, להזיל עליו תללי שמחה, תללי ססון ואור וגילה פנימית, שימו לב, היא תקופת הלימוד בשלושת מערכותיו. בית המדרש בנוי משלוש קומות. בבית המדרש אנחנו בונים פה את העונג והשמחה. מה הם שלושת הקומות? שלוש קומות, אם אפשר לקרוא לזה לימודיות, שיביא אותנו לשלוש קומות חיים. הראשונה, הדיבור, אחר כך השינון, ואחר כך ההיגיון. שלוש קומות בלימוד, שלוש קומות בשייכות לתורה עד מדרגת העונג והשמחה. שהם הגרסה כנגד הדיבור, ההבנה כנגד השינון, החידוש כנגד ההיגיון. בואו ננסה להבין את זה. אדם בא לבית המדרש, מתחיל לגרוס תורה, אומרים לו, שב, תלמד. גרסה. מה התכונה של הגורס? שהוא גורס, שזה גרוס לו. הוא מניע את השפתיים, את הלשון, את עברי הפה, ואם נעמיק את זה קצת יותר ברמה הפנימית, הוא גורס דבר מבחוץ. כשאדם גורס משהו, הוא לא אוכל אותו. זה גרוס אצלו, הוא גורס את זה, הוא מפורר את זה, הוא ממוסס את זה, אבל זה עדיין לא נכנס לתוכו פנימה. יש שלב ראשון שבו אדם נפגש עם התורה, והתורה כביכול נמצאת מבחוץ, הוא גורס אותה. או כמו שכאן הרב קורא לזה, הוא מדבר בה, זה דיבור. מה אתה עושה? מדבר. אתמול דיברתי על הברזלין, שלשום דיברתי באוניברסיטה, עכשיו אני מדבר בבית המדרש. אז הוא מדבר תורה. שלב שני, זה לא רק שהוא מדבר מבחוץ, אלא הוא מתחיל להבין, הוא מתחיל להשתכנע, זה מתחיל לחלחל בקרבו, ברמה השכלית, הוא מתחיל להרגיש קשור, הוא מתחיל להרגיש שייך. שלב שלישי יותר עמוק מזה, שלב החידוש, שלב ההיגיון, זה כבר מעבר לשינון. מה זה החידוש? האדם בעצמו נעשה כמעיין המתגבר, הוא מוציא מעצמו דברים מחודשים בעקבות מה שהוא דיבר ושינן, בעקבות מה שהוא גרס והבין. זה מדרגה אחרת. אז כל זמן שאדם לא מגיע למצב שבו הוא מסוגל לפחות במדרגה מסוימת לחדש, ועוד פעם זה לא מדובר עכשיו ברמה הלימודית אלא מעבר לזה, אבל גם ברמה הלימודית, לחדש מעצמו, אז הוא עדיין באמצע התהליך הזה. אז בשלב הראשון אדם מדבר תורה, בשלב השני אדם מבין תורה, בשלב השלישי אדם מחדש תורה. כשהוא מחדש, זה כבר הוא. דרך אגב, מה שאנחנו אומרים פה, זה נשמע חידושים גדולים. אבל נא לא לשכוח שזה בדיוק ההקדמה של הרב קוק לספר מוסר אביך. שכל אדם צריך לכתוב לעצמו ספר. שהוא ספר שלו, לפי האישיות שלו, לפי הטבע שלו. הנציב כותב בהקדמתו לפירושו לתורה. למה אני כותב פירוש של התורה? הוא אומר כי כל אחד עמד בהר סיני במקום אחר. וכל אחד שמע את התורה לפי האישיות שהקדוש ברוך הוא נטע בו. וממילא כל אחד מקבל תורה בצורה אחרת. וממילא כל אחד ישפיע תורה על עם ישראל בצורה אחרת. עכשיו זה לאו דווקא בקטע הלימודי. זה מעבר גם ללימוד. זה הרבה יותר עמוק. לכן כל זמן שאדם, בואו רגע נפשט את זה לעצמנו. כל זמן שאדם בא לבית המדרש, והוא כביכול מרגיש שהוא מדבר לתורה. אני אומר את זה בצורה קצת מוקצנת. כשאדם ייקח ספר תורה בשמחת תורה, והוא מחבק אותו, אבל הוא עכשיו מרגיש שהוא והתורה זה שני דברים. הוא והספר זה שניים. אז הוא עכשיו מדבר דברי תורה. אני בבלי טיפשי שמנשקים ספרי תורה ולא מנשקים תלמידי חכמים. ומצד האמת, כל אדם הוא תלמיד חכם קטן. בפוטנציאל לפחות. אז בעצם בשמחת תורה אנחנו אומרים לנשק את עצמנו. את חברנו. את התורה שבקרבנו. לא את הספר. אתה יכול ללכת בשמחת תורה, לראות אנשים עוברים מספר לספר. מה זה? את מה אתה מנשק? את הקלף המת? אולי תנשק את הקלף החי? דיינו את עצמך? אולי תחשוף איך התורה שבך, שאתה כרגע מחבק אותה ורוקד איתה, התורה הזאת, שאתה, ספר תורה הזה ואתה, זה אותו דבר. אז בשלב הראשון, זה דיבור. בשלב השני, אדם מתחיל קצת להבין. בשלב השלישי, זה כבר נובע ממנו. הוא כבר לא צריך לרקוד, אני לא אומר את זה, חזה שלום, כן, הוא כבר לא צריך ספר תורה כדי לרקוד איתו, כי הוא בעצמו ספר תורה. אנחנו כמובן צריכים, אבל רק כדי להסביר את זה. לכן אומר כאן הרב דבר נפלא, כדי שבאמת נגיע אל העונג והשמחה, באמת, בחיים, בפעולות, זה חייב לעבור דרך הלימוד בשלושת השלבים שלו. הדיבור, השינון וההיגיון. שם הגרסה, ההבנה והחידוש. שאינם יכולים להתברך כראוי, להביא את אורם יפה בנפש האדם פנימה ולהטריהו עוז והדר גם מחוצה לו, כמו שהסברנו מקודם, כי אם כשיצורף עמם העונג והשמחה, שהוא יופיע מכוח זה, שרק אז ידבר בם לשמם. רק לימוד התורה לשמה, לשם העונג, שהוא תוצאה של משהו מעבר לעונג, וההתלסות באהבתה תביא את כל התוצאות הטובות הבאות מאורה של תורה. אומר הרב, בואו ניקח דוגמה, גם בחיים החומריים. האם מישהו מאיתנו אוכל סלט לא מטובל? האם מישהו מאיתנו אוכל ביצה בלי מלח? האם מישהו מאיתנו שותה כוס תה בלי סוכר או סוכרזית? או לפחות המתיקות של התה? משהו. המזון החומרי, גם הוא מצורף ובהשלמת פעולותיו עם הטעם הטוב. אוכל בלי טיבול, אין לו טעם, אין לו ריח. אז גם באוכל חשוב שיהיה טעם, וחשוב שיהיה ריח. דרך אגב, זאת הלכה בלכות שבת, שלפני שבת אדם צריך לטעום את התפשיל. האם באמת התפשיל טעים? מה אכפת לך? שבת, ואין עולם הבא, נשמה יתרה. הפוך, דווקא בגלל שזאת נשמה יתרה, צריך להתענג את כל התענוגים הטבעיים, החומריים, הפוך בדיוק. לכן המזון החומרי, גם הוא מצורף, הוא בהשלמת פעולותיו עם הטעם הטוב. הריח יעדין וצלת הנפש, המכשיר את כוח החיים להתרחב ולהתעלה. וקל וחומר הדברים במזון הרוחני, וכו' וכו'. לכן מה נאחל לעצמנו? נאחל לעצמנו לא לחיות חיים של הכרח, לחיות חיים של עונג, בעיקר בעניינים שקשורים לעסק רוחני. לא להסתפק בחג השבועות שבו אנחנו למדנו תורה, אלא להגיע לשמחת תורה, ליום שבו אנחנו רוקדים עם התורה. הגוף שלנו, כוחות החיים הטבעיים שלנו, המציאות כפי שאנחנו, הנורמליות שלנו, רוקדת ושמחה בתורה. נזכה בעזרת השם להגיע לעונג ושמחה כל החיים. חג שמח.